השיעור של היום, כפי שאנחנו נוהגים לעצור את רצף השיעורים שעוסק בנושא מסוים, כאשר מגיע חג מסוים, מאורע מסוים שיש לו הערכות שמתקשרות ומתחברות אליו, אנחנו משתדלים לנצל את ההזדמנות ולהתעדכן בהלכות הללו. כשמגיע החג של חג שעוסו בשבט, ט"ו בשבט כפי שקוראים לזה, שכראש השנה לאילנות, וכידוע מנהג ישראל שאוכלים כל מיני סוגי פירות, נתחיל להשתדל גם כן פירות שנשתבחה בארץ ישראל, ויש אפילו קהילות שיש להם תיקון מיוחד, ברכות מיוחדות, שותים כוסות יין ואומרים כל מיני תפילות, כן, אצל הספרדים יש להם, הרב אפילו מביא את זה וכותב שלא ראו את זה אצל רבותינו את המנהג הזה, אבל יש מנהג כזה, מין תיקון כזה של 15 בשבט. וכאשר אוכלים כל מיני סוגי פירות, אז זה הזמן לדבר על העניין, על הלכות ברכות, קצת ברכות הנהנים, ככל שיותיר לנו הזמן. אז המנהג הזה מובא בנושאי כלי השולחן ערוך, מביאים את הגמרא הירושלמי, אחד התנאים המוראים ש דיבר על זה שצריך לאכול מכל מיני סוגי פירות ודברים. כל פנים, אנחנו בחלק ההלכתי, ראשית כל נדבר באופן כללי, בכל ברכה וברכה צריך להיזהר בכוונת הברכות, ככה לשון בלשון השולחן ערוך, ככה בשולחן ערוך צריך להיזהר מאוד בכוונת הברכות, כן, הלשונות של השולחן ערוך הם מאוד מדודים, מאוד קצר, וכל מילה יש לה את המשמעות, ויש פה את הלשון המיוחדת הזאת להיזהר מאוד בכוונת הברכות. מה זה כוונת הברכות? לא מדבר פה עכשיו על כוונות האריזה. השולחן ערוך מפרש שיבין עניין הברכות שהוא מברך את השם. ראשית כל, אתה מברך את השם, אתה אומר ברוך אתה השם, אתה לא אומר איזה מנטרה כזאת, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ראשית כל אתה מברך את השם, ועל מה מברך? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, ש... מה? אתה אומר מה? שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, נותן לשכל ובינה, וכולו וכולו. זה שתי הכוונות היסודיות שעל פי שולחן ערוך. השולחן ערוך ממשיך ואומר בהיזהר מאוד, ולא יהיה ליבו פונה לדבר אחר. לא שתוך כדי הברכה אתה חושב על דברים אחרים. ספר חסידים, סימן מ"ו, מסופר על אדם שנפטר וכעבור 12 חודש, שזה סוף משפט, אנשים שלא לא כל כך הסתדרו, הוא נתגלה לקרובו בחלום, ובמענה על שאלתו של אותו קרוב, איך אתה נוהג במקום שאתה שם? איפה שאתה שם, בעולם העליון. אז הוא אמר לו, בכל יום ויום דנים אותי על שלא הייתי מדגדק לברך ברכת המוציא וברכת הפירות וברכת המזון בכוונת הלב. אז אנחנו בדרך כלל מכירים אותי בשיעורים, אנחנו נזהרים להגיד דברים קשים, אבל יש דברים שצריך פתאום לעצור אותו על אדם ונער אותו ולהגיד, היי רגע, זה ככה הולך, הברכות, הברכות זורמות, ברוך השם, קשור גם לשפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אז צריך לדעת ראשית כל, תודה רבה. ראשית כל לשון השולחן ערוך שאמרנו, שצריך להיזהם מאוד בכוונת הברכות ושלב לא יפנה לדברים אחרים, ושנדע מי אנחנו מברכים, מברכים את השם, ומה אנחנו מברכים וכו'. ולכן גם ציטטנו את הספר חסידים הזה עם הסיפור הלא נחמד כל כך, מכיוון שצריך לתת כתוב ששוט לגף כסילים, שיש מצרף לכסף קור לזהב ושוט לגף כסילים, זה הסוף של הפסוק. כולם מכירים את החלק הראשון, כאילו נרסידס, כל חילוקים שכתוב באימס ובשאר מהמורים, איך שמצרפים את הכסף והזהב כשתי סוגים של צירוף השיגים וכולו.
מי כתב ספר חסידים?
ספר רבי רחס. אז אז המשך הפסוק הזה שיש שוט לגף כסילים שצריך לתת להם השוט, הוא ככה מסתדרים יותר, אז לפעמים צריך איזשהו אמרה קצת חריפה יותר. ובכן, המשך הלכות הברכות, יש להחזיק את מה שמברכים עליו, אם זה ברכת הנהנים, ברכת הריח או ברכת המצוות, להחזיק את הלבה שמברכים אותו ביד ימין. איתר יד שהוא שמאלי, אז הוא מחזיק את זה בימין שלו, שזה שמאל של כל אדם. זה הסדר של הכתחילה. כף החיים בסימן רשבב וספקות למדבס כותב, מביא מפוסקים שאם יש לאדם כפפות להשתדל להסיר אותם בשעת ברכה כשהוא אוחז בדבר שמברך עליו, שיוחז אותם מיד ממש. אנחנו עכשיו בחורף פה בארצנו הקדושה וקר, לפעמים הולכים מכפפות, אז כדי לדעת שאם אפשר, לפעמים עושה מי שאפשר, קורן גדול מאוד וכו', אבל בעיקרון צריך להשתדל ממש להחזיק בידיים את הדבר שמברכים עליו, אם יש כפפות להסיר אותם לכתחילה. עכשיו כתוב בהלכה שנטילה על ידי כלי שמה נטילה, זה לא אומר שאם אתה אוכל מרק אתה צריך להחזיק את המרק בידיים, כן? נטילה על ידי כלי שמה נטילה. אם אתה אוכל משהו, אם צריכים לאכול אותו עם כף או מזלג, זה בסדר גמור. מה שלא, זה כתוב גם באדמו"ר הזקן, כתוב בעוד פוסקים, מכל מקום טוב להיזהר שלא ליטול על ידי סכין. בסימן ריש וו"ף סעיף ח' כותב אדמו"ר הזקן, שאם אתה לוקח משהו לא, אתה לוקח אותו עם הסכין וככה מחזיק אותו ומברך. מה רע בסכין? זה אומר שהימין והסכין הם שני דברים הפכיים בתכונתם. בלשון אדמו"ר הזקן, שהימין ממנה תוצאות חיים, ימין חסד זה החיים, והסכין הוא כוחו של עשיו המקצר חיים, ושתי הדברים הללו לא הולכים ביחד. אז כתוב אפילו בפוסקים גם כן שכשאדם מברך עושה המויצי למשל, שעושה את הסימן על הלחם, או ביום חול שהוא חותך בתוך הלחם, כן, כתוב שצריך לברך על הגדול, על השלם, אז כתוב שלחתוך ביום חול, שלא צריך לחם משנה, לחתוך בפרוסה עד לשלב מסוים, שאם אתה תופס את הפרוסה ומחזיק זה לא ייפול, כלומר זה עדיין מחובר, זה נקרא שעדיין מחובר. מצד שני, אתה מברך על הדבר הגדול, על הדבר השלם, ואחרי כן לחתוך את ההמשך. אז אתה מברך, שים את הסכין הצידה ותחזיק רק את הדבר עצמו ולא את הסכין. מאותה הסיבה שהימין ממנה תוצאות חיים והסכין הוא כוחו של עשיו, ועכשיו אתה מברך את הברכה, אתה צריך להחזיק, לא להחזיק סכין ביד תוך כדי. אז כדאי לדעת, אנחנו עושים לכם משלפן, זה מחזיקים הסכין ביד ונותנים את החלות ומברכים. זה סדר, זה לא מעכב בדיעבד, אבל לכתחילה להניח את הסכין ואחרי כן לתפוס את הדבר ולברך
עליו. יש כאלה ממש מחביאים,
זה
גם. יש כאלה אחרי שסימן מחביאים אותו.
זה כתוב בברכת המזון, אולי אתה מערבב שני דברים, כתוב שברכים ברכת המזון מחביאים את הסכין מתחת לזה, אבל זה לא ראיתי, אבל זה כן, שיהודים שיודעים הלכה ויודעים את הדברים, אחרי שתפוח, לא משנה, אוכלים משהו שמברכים עליו, אז את הסכין מניחים ביד, מהיד בשעת מעשה. עכשיו, כל זה לכתחילה, בדיעבד, יוצאים מדי חובה גם אם בכלל, זה מישהו צריך את החימום הזה פה? כי זה נראה לי מיותר. זה קצת מרביד אפילו. יש שם את השלט, אני רואה למעלה, אם אפשר לחבות את זה. התורה מחממת אותה, לא? שכח. אז כפי שאמרנו, זה לכתחילה בדיעבד יוצאים מדי חובה גם אם בכלל לא מחזיקים את זה ביד, אם זה מונח על השולחן ואני מברך, אז גם כי יוציא מדי חובה. אבל אם אני מברך ואחר כך מביאים, כן, זה הלשונות שאני מצטט, זה בדרך כלל יסוד פרק תשיעי בסדר ברכת הנהנים, אז חלק זה ציטוטי לשון, חלק זה התוספות של ההסבר שלי. אז אני אומר שכל זה לכתחילה בדיעבד יוצאים לחובה, גם אם אני בכלל לא מחזיק את הדבר שאני מברך עליו ביד, אבל אם אני מברך ואחר כך מביאים את זה, אפילו שחשבתי על זה, אני עכשיו מברך, אני יודע שמהמטבח הולכים עכשיו להביא את התפוחים, אז אני זורק את הברכה באוויר פרועץ וזה הולך להגיע, זה לא עובד. צריך לחזור ולברך, זה הדבר צריך להיות פה עכשיו. אם זה נמצא בחדר וסגור בתוך קופסה, לא רואים את זה, יש ארגז, בתוך הארגז הזה יש תפוחים, יש לחם, לא יודע מה, ואני מברך, אבל זה לא נמצא פה מול העיניים, זה נמצא סגור בתוך תיבה וכיוצא בזה, יש בזה מחלוקת הפוסקים. בקצוע יש השולחון, הוא מביא דעת המשנה ברורה שבדיעבד יוצאים מדי חובה. אני במקום אחר, זה לא הזמן והמקום פה בשיעור, הערכתי על יסוד לשונות אדמור הזקן של עניות דעתי, נראה שאדמור הזקן לא מסכים לכך. בכל אופן, כיוון שזה מחלוקת מגדולי הפוסקים, בוודאי לא לעשות ככה לכתחילה. בדיעבד, אם מישהו עשה, הוא נכנס למצב של ספק ברכות ולא יכול לברך עכשיו פעם נוספת. ואני כבר אמרתי כמה פעמים בשיעורים אחרים שהמצב הזה שספק ברכות להקל, זה בכלל לא מקל על האדם. כן, אתה הולך עכשיו לאכול משהו, אתה לא יודע אם הברכה שברכת תפסה או לא תפסה, אומרים לך, אתה לא יכול לברך פעם נוספת. עכשיו מה אני אעשה? אני אוכל, אני אוכל עם ברכה או אוכל בלי ברכה? זו הרגשה, אני חושב, לא הכי מתוקה בעולם, לשבת זה לאכול ואני לא יודע אם אני אוכל, אולי אני אוכל בכלל בלי ברכה, אני תקוע, לא יכול. אז יש פוסקים שטוענים שיש בעיה עם הסגנון הזה, ספק ברכות להקל. הם טוענים להקל, אתה רוצה להקל עליי? תן לי לברך ואני יודע שאני בצד לבטוח. אתה אומר לי לא, אתה לא יכול לברך ואתה מכן. אז יש פוסקים שטוענים ככה, אבל דעת אדמור הזקן והפוסקים הקונבנציונליים האלה שמקובלים בעולם הפסיקה, פוסקים שספק ברכות להקל, פרושה שאתה לא יכול לברך פעם נוספת. זה כאמור לא נחמד. עכשיו, בכל הברכות צריך לזהר לא להפסיק בין הברכה לאכילה. אפילו בדברים שכתוב שבקריאת שמע, מפני הכובד, מפני הירה וכיוצא בזה. עכשיו השאלה עד מתי? הכנסתי משהו, ברכתי, הכנסתי משהו לפה, אני כבר לא אעשה אותו. האם אני יכול לדבר? יש אנשים שיש להם משהו נורא חשוב לומר, ובקושי החזיקו מעמד עד שכבר ברכו וכניסו לפה, וכבר חייבים לומר משהו שבוער להם עד אם כן נשמתם. צריך לדעת, להיזהר, יכול להיכנס למצב שאתה שוב בבעיה. מכיוון שלהלכה נפסק שגם אם כבר הכנסת לפה, זה לא מספיק. אפילו אם אתה כבר לא עס, זה עדיין לא מספיק. צריך לבלוע. ואפילו לענות המנח בברכת חברו עשו, עשיתי המועצי ואני עכשיו לא אעשה את הפרוסה, עכשיו מישהו לידי בשולחן מברך המועצי בכל גודל, אני נורא רוצה לעשות את אומן, עצור, תעצור, אל תענה, הוא אומר, אתה עדיין לא בלעת, כל עוד לא בלעת, אסור לך אפילו לענות המנח בברכת חברו. ואין שום הבדל כמובן בין לשון הקודש, יש כאלה שכשאסור לדבר, הם מדברים בלשון הקודש, נו טוב, טוב יתה ויתה, לך תעשר, מכירים את זה? זה פשוט המרץ, אז הנה יש לכם ראיה, אמן, זה בלשון הקודש, נכון? אני מאמן את דברי, אני אומר, אמן, זה לא ביידיש, ולא ברוסית, ולא בצרפתית, אמן זה, וכל זאת, אפילו אמן אסור לומר, אז אין שום יסוד לאלה שמחלקים בין לשון הקודש ללעז. כף החיים מדייק שגם דברים שמותר להפסיק בקריאת שמע ברכותיה כמו ברוך או משמרה וקדושה, גם הדברים האלה אסור להפסיק בברכה לאכילה, לא רק אומן על ברכת חברו שכתוב מפורש בשולחן ערוך, אפילו דברים שלא מפורש באותו סעיף, דברים שכתוב שאפילו באמצע קריאת שמע חוץ בפרשת ראשונה מפסיקים, אומן לשמרה בו ברוך הוא, אומנים מיוחדים שמעטפילו כל הקודש, כן, גם הדברים האלה אסור להפסיק בין הברכה לאכילה. כמה צריך לבלוע? כמה צריך לבלוע שכבר יהיה מותר לי לדבר? גם בזה אנחנו קוראים פוסקים, דעת רבים שצריך לפחות כזית. כלומר, גם אם לקחת ביס ולעסת ובלעת, ולקחת עוד ביס, כל עוד לא אכלת כזית, אסור לך לדבר. אחרים סבורים? לא. זה לא קשור לכזית, ברגע שאתה בלעת משהו, הברכה כבר חלה, אפילו כלשהו. פשטות לשון אדמו הזקן, שהוא סותם ולא מתנה שום כמות, רק כותב ככה, שאסור לדבר עד שיבלע. אם אדמו הזקן היה סבור, פוסק, אדמו הזקן בעצמו משתמש בכלל הזה הרבה פעמים, שאין מקום לתת פירוש בדברי הפוסקים, שכאילו נותנים מכשול בפנינו, ולא אומרים מה צריך לעשות ומה אסור. אז אדמו הזקן אומר שאסור לדבר עד שיבלע. אז הקצוי סוף שולחם, נשים להם את זין, שבקורת נכון בייס, באמת מדייק מהסגנון הזה, שמוכח מדבריו, שבעצם לא צריך דווקא כזית, העיקר שבלעת כבר משהו ולא רק לעשת. מה קורה בדיעבד שהפסקת בין הברכה לאכילה ודיברת דיבור שהוא לא קשור לצורכי אכילה? אם זה דבר של דיבור של לא לצורכי אכילה בכלל, אז צריך לחזור ולברך. כן? אם זה דבר שבצורכי אכילה, אז יש רבים מן הפוסקים שאומרים שנכון שאסור להפסיק, אבל אם הפסקת אתה לא צריך לעזור לברך. אבל שאלה, אם הפסקתי דבר שבצורכי אכילה, כן, דבר שלא לצורכי אכילה, כשאני לא אס, אמרנו מקודם שאסור לדבר, נכון? גם כשאתה לא אס אסור לדבר עד שאתה לא בולע, נכון, זה מה שצריך לעשות. אבל עכשיו לא עשיתי ככה, לעזתי ודיברתי משהו שלא קשור לצורכי אכילה, אמרתי מויש תוריד את הרגליים מהשולחן. אז פה כתוב בפוסקים שיש להסתפק, אומרים הפוסקים, אם צריך לחזור ולברך. משנה ברורה וקף החי וקצוץ השולחן פוסקים שכיוון שדעת רבים האחרונים שלא צריך לחזור לברך אם זה היה אחרי שלעשת, אז ככה צריך לנהוג, ספק ברכות להקל. אז שוב אני אומר, זה היה מאוד לא ניקלע למצב הזה. אם אתה לא עס ותוך כדי להישא אתה הפסקת בדיבור שלא מצורכי אכילה, אז אתה נכנסת לבעיה. אם דיברת דברים שלא מצורכי אכילה, גם עשית לא טוב, אבל גם יש לך תיקון, אתה צריך פשוט לחזור ולברך, ברוך אתה השם אלוקים בכל העולם, המועצי, פרועץ, שם כל מה שצריך לברך. אם אתה מדבר דברים שלא מצורכי אכילה כשאתה כבר לא עס, אתה נכנס למצב ביש, כפי שאני קורא לזה. כיוון שמצד אחד אתה עוד לא בלעת, ולכן מפשטוס אתה אולי כן צריך לחזור ולברך. מצד שני, כפי שאמרתי לכם, כל גדולי הפוסקים שמסכמים את ההלכה למעשה עבורנו, משנה ברורה וכף החיים וקצות השולחן, אומרים שכמה שדעת רבים האחרונים שאחרי שכבר לעזת למרות שלא בלעת, לא מברכים עוד הפעם, אז אתה לא יכול לברך עוד הפעם, ושוב אתה נמצא מצב שספק ברכות להקל. לכן העץ הייעוץ הזה פשוט לא להתבלבל ולא להיות מרוכזים קצת יותר ולדעת את ההלכה. ברכת משהו, אל תדבר עד שתבלע משהו מהדבר הזה. וכתחילה כתוב שלא להפסיק אפילו בשתיקה במשך זמן שיותר משאלת שלום לרבו, שזה אמירת שלושת המילים שלום עליך רבי, אלא יש לאכול מיד תכף לברכה. אני מצטט עכשיו לשון, אלא יש לאכול מיד תכף לברכה, ואם שהה יותר אינו צריך לעזוב ולברך. רק עשית לא מעשת, אתה לא מקום שצריך, אתה צריך, ברכת, אל תתחיל עכשיו לסדר עניינים ולנהל את השולחן ודברים, ברכת מיד לאכול. שלום עליך רבי, זה פסק זמן של שנייה, אני לא בטוח שזה שנייה, שכמה זה, אני לא כל כך מומחה בדברים הללו, אבל זה בקושי שנייה או שתיים, אז צריך מאוד להיזהר. מברכים מיד לאכול. כמובן שמשה יותר לא צריך לעזור לברך, שהייה שלצורך אכילה בלשון אדמה זה כן אינה חשובה להפסק כלל. פה לא אומרים לך שלכתחילה גם לזה אל תפסיק, אבל אם הפסקת לא, הלשון פה שאינו חשוב הפסק כלל. כלומר, אתה מברך, ואתה עכשיו רוצה לעשות מה שכתוב בשולחן ערוך, תוך כדי דיבור לאכול. אבל מה לעשות? אין מלח על השולחן. נו, נו, או. אז הולכים למטבח, מביאים לך מלח, ועד שזה עובר, כמה תוך כדי דיבור, כבר תוך כדי דרשה, לא רק דיבור. אז צריך לדעת שהלשון הזה אומר שכל עוד שההפסק הוא לצורך אכילה, אז זה לא נחשב להפסק כלל. ולכן, פה יש לנו כמה הלכות מאוד חשובות, שימו לב עכשיו למה שהולכים לומר, שקשורים ליסוד הזה, וכולם כתובים באדמו"ר הזקן, גם כבסדר ברכת סנהדרין, מיוסד על דברי גדולי הפוסקים. כיוון שכל שהייה שהיא לצורך אכילה לא נחשבת בכלל ההפסק, אז אומרים לך ככה, יש עניין שעל זה נדבר אולי יותר בהרחבה אם נגיע במהלך השיעור לסדר הקדימה בברכות, לברך על השלם זה דבר חשוב מאוד. יש אפילו מצבים, יש אחד שלם והשני הוא חביב, אחד שלם והשני משיבת המינים, יש כל מיני מצבים שבהם אנחנו רואים שהשלם הוא מאוד מאוד משהו מאוד יסודי ודומיננטי. עכשיו, אז אדם מברך על פרי והוא הולך לחתוך ממנו, כן? תפוח, אני לא הולך לנגוס בתפוח, חוץ מזה שבדיני דרך ארץ בסעודה כתוב לא לנגוס בכלל בדבר כשהשיניים שלך נראות על הדבר הזה. זה מבחינת דרך ארץ, יש גם מבחינת רפתנות, על כל פנים, אני רוצה לחתוך מהתפוח הזה פלח. אז אומרים לך ככה, כיוון שהשייה לצורך אכילה לא נחשבת הפסק, אם אתה מברך על פרי וחותך ממנו, לא יחתוך עד אחר הברכה, כדי שברך על השלם למצווה מן המובחר. מה אתה פוחד? אני אחזיק בוא פרועד, עכשיו אני מתחיל לחתוך, פלח וזה, אני מבזבז זמן בין הברכה לאכילה. זה ממשיך ואומר, ואין לחוש להפסק בין הברכה לאכילה בחיתוך הפרי, שנעשה לצורך אכילה. אם זה צורך אכילה לא נחשב הפסק כלל, אז זה הפסק לצורך אכילה. למה אני עושה את ההפסק? כדי שאני אוכל לאכול את התפוח, אני לא אוכל אותו כך, אני אוכל אותו בתור פלח, אני רוצה לאכול ממנו פלח, הוא עדין לכל דבר שחותכים ממנו. או אם יש איזשהו אגוזים, שאני מקלף אותם באופן שאני מכה עליהם, והם עשויים להתפרק משלמותם, אחרי ש... אז לברך עליהם כשהם עדיין סגורים, רק אחר כך לפרק אותם.
נגוזים
זה בעיה. רק שנייה, רק שנייה, מה? עוד מעט נראה לגוזים ואתה בעיה גם כן, הכל נדבר. אבל מה שאמרנו, שעדיף לברך על השלם, ולחתוך אחר כך לפני האכילה, מדובר בפרי שברור שכשאני אפתח אותו, יהיה ברור שיהיה לפחות משהו לאכול ממנו. לכן לפעמים קורה שהתפוח שפתחתי אותו מתברר שבפנים הוא רקוב, זה היה המשל שתמיד אומרים על תפוח שנראה כל כך יפה והוא תוכו רקוב, אבל בכל זאת אתה לא תוכל לאכול את כולו, אבל הוא לא יהיה כולו חתיכת ריקבון, תמצא איזשהו פינה שם שתוכל להוציא איזשהו חתיכה קטנה ולאכול, כך שהברכה לא תהיה לבטלה. אבל אם יש מצב שייתכן שיהיה איזשהו דבר מן הגוזים שאתה אומר שהם מטולעים לגמרי שלא יהיה מה לאכול ממנו, אז אם יש על השולחן עוד מאוד טועמים ואני מתכוון לאכול לא רק אגוז אחד עוד כמה אגוזים, אז מקסימום אם יהיה מטולע אני אקח אגוז אחר, הברכה חלה על כולם. אבל אם לא, אז באמת צריך לוודא שיש על מה לברך. עכשיו שימו לב, מה שאמרנו שאתה יכול לעשות וצריך לעשות אחרי הברכה, כלומר, תברך על הפרי השלם, ואחר כך תחתוך ממנו, זה העניין של השלמות. אני רוצה לברך על השלם. אבל הכילוף לא מחסיר מהשלמות, כך נפסק בהלכה. אז לכן, זה לא פעולה של לצורך אכילה. זה שאתה תברך, ואחרי כן תקלף את התפוח, אתה אומר, אני עושה הפסקה לצורך אכילה, זה לא הפסקה לצורך אכילה. יכולת לקלב, אחרי כן לברך, מה אתה חושש? אני רוצה לברך על השלם. כילוף לא מחסר מהשלמות. אז אם אתה רוצה להוציא פלח, להוציא חתיכה מתוכו, אז אומרים לך את זה תעשה אחרי הברכה, כיוון שאם תעשה את זה לפני כן, שאם תעשה את זה, אם תעשה את זה אחרי כן, אתה תחתוך קודם, אז לא תברך על השלם, ולברך על השלם זה עניין על פי ההלכה, ואז הוא הופך לצורך אכילה. אבל כיוון שהכילוף לא מחסיר מהשלמות, אז כשאנחנו הולכים לאכול תפוח, לאכול קלמנטינה, לאכול תפוז, אשכולית, כל דבר שיש לו קליפה, נקלף אותו קודם, רק אחר כך נברך. צריך לבצע את זה לפני שבברכים שלא יבצע הפסק שלו לצורך, למרות שזה לא מעכב ההפסק הזה, כי סוף כל סוף אני ברכתי, נו, אתה רוצה שאני אתן עכשיו ביס בקלמנטינה דרך הקליפה? אני חייב לקלף אותה. זה הופך להיות לצורך אכילה, אבל לכתחילה כשאתה שואל איך אני ניגש לעניין, דע לך שזה אתה יכול לעשות לפני כן, אז אל תעשה את זה אחרי הברכה. מה קורה באמת שאדם בירך על משהו מתברר שזה כל כך מר, כל כך חמוץ או כל כך רקוב שאי אפשר לאכול אותו? או למשל בירכת על איזשהו פרי לך שנפל על הרצפה לתוך הבוץ, וזה פשוט נפשו של אדם קצר לאכול אותו, ואז אסור לאכול אותו אפילו, זה לא שצקסו. אז אם זה לא הגיע למצב הזה, כן, אז כתוב מפורש, להשתדל שאדם ינוס את עצמו, לבלוע קצת כדי שיהיה ברכה לבטלה. אבל אם זה מצב שזה הגיע למצב של גועל, שנפשו של אדם זה מגעיל אותי, אז אסור לאכול את זה משום שלא שצקסו. אז אם זה המצב, אז אם יש עוד לפניו מהפירות האלה, מהדבר הזה שברך עליו, או שהוא ברך בו פרועז, יש פירות אחרים יש ברכות, הברכה יש לה עדיין על מה לחול, שהוא יתכוון לכך, אז כמובן שאז הוא ילך ויוכל את הדברים האחרים. אבל אם לא, צריך להשתדל עד כמה שאפשר, בלי להגיע למצב של גועל, לאכול את זה בכל זאת, ואם זה לא הולך, אז אומרים ברוך שהוא כבר מחוס, לא ילווה, מה אפשר לעשות? אבל זה שאנחנו אומרים שוב לזכור שאנחנו יכולים, אם ברכנו למשל על תפוח ומסתבר שאת התפוח הזה בלתי אכיל כלל וכלל, או איזשהו דבר שהתברר שהוא כולו מלא תולעים ואי אפשר להתחיל אפילו לאכול איזשהו צ'ופקה קטן ממנו בלי חס וחלילה להיכשל, אז אני אומר כן, אבל יש עוד תנים על השולחן. אז אני אומרים לך לא, לשאול את מור הסכן, והוא שהייתה דעתו עליו בבירור לאכול או לשתות ממה שלפניו, אף אם לא היה נופל מידו מה שברך עליו. אבל בסתם, לא התכוונתי, ברכתי סתם, אין הברכה חלה אלא על מה שידו בשעת הברכה, אז אין מצב, תגיד בוא חשב כל מה חיסו לדובר. ששאלת השאלה אם זה חייב להיות באמת פה ואי אפשר להבין את זה אחר כך, אז אם אנחנו פותחים ברז מים ורוצים לשתות, ועד שאנחנו מסיימים את שעקוניה ודבורו, המים שברכתי עליהם הם כבר נמצאים בכיור, המים שאני הולך לשתות הם מים שמגיעים מאוחר יותר. אז גם לזה מתייחס אדמו"ר הזקן על יסוד הפוסקים שכתבו לפניו, וכותב שתי טעמים מדוע בכל זאת הברכה חלה גם על המים האלה, או בגלל שזה מחובר, המים יש להם חיבור אחד עד לכנרת, יש להם איזשהו חיבור מוביל הארצי, וכייצא בזה. עוד טעם נוסף שעכשיו ניכנס לא ניכנס לכל הטעמים, רק להמשך ההלכות. אדם ששכב יכניס דבר לפה בלי ברכה, שלא יקרה, אבל חס וחלילה קורה, מרוב מהירות, מרוב זריזות, מרוב תרדה, מרוב לא יודע מה, שהראש לא במקום, אדם שכח להכניס משהו לפה בלי ברכה, אז הוא צריך להגיד לא. אם זה דבר שאם אתה תפלוט אותו החוצה הוא לא יימאס, כלומר תוכל אחרי כן גם להחזיר אותו ושהברכה לא תהיה, שהברכה תחול עליו, זה מה שצריך לעשות, להוציא אותו מהפה ולברך. כי הפה צריך להיות ריק בשעת הברכה, שנאמר ימלא פי תהילתך, הפה שצריך מלא מתהילת השם. כשיש בפה גם תפוח או משהו, איזה דבר מחל, חתיכת עוגה, אז הפה לא מלא בתהילתך. אבל אם אדם יודע שאם אני יוציא אותו מהפה זה ימאס ולא יוכל לאכול יותר, התירו שיסלק אותו לצד אחד לפה ויברך, במידה וזה אפשרי. מה עושים עם משקה? אם יפתח את הפה ויתחיל לברך, נשפח החוצה. משקים אי אפשר לסלק לברך, אין מה לעשות, צריך לפלוט את זה לאיבוד, ואם יש משהו שנשאר על השולחן, יברך עליו. ואם לא, אז בור שם כבוד מחוס עלינו בועד. זה הקטע של... מה?
הוא לא בירך.
מה? הוא לא בירך, סליחה, נכון, אתה צודק, סליחה, שכחתי. טעות? טוב ששמת לב. עכשיו, זה דינים כלליים בברכות, כן? עכשיו, באופן פרטני, אני רוצה לדבר על נושא שכבר, כל דברים הללו, אלה שפה משתתפים בשיעורים שנים על גבי שנים, כבר שמעו את ההלכות, אבל גם בשבילי טוב לחזור עליהם ולרענן את הזיכרון, וזה הדברים השכיחים בענייני ברכות שאנשים קצת שוגים וטועים בהם. דיני שינוי מקום, כן? אנחנו מברכים פה, אחרי כן יוצאים לחדר השני, לחדר השלישי, חוזרים לפה, אפשר לראות בחורים הולכים ברחוב, אוכלים, שותים משהו. אני עושה את ההליכה הזאת בלילות, כן? אז לפעמים אני הולך בדרך, אני רואה בחורים הולכים עם מאכל ואוכלים בדרך, אז אני לא יכול להתאפק, כי אני פשוט מרחם על יהודים שאוכלים מסכנים בלי ברכה, והם יהודים שומרי תורה מצוות, מציציות ארוכות בחוץ, ובטח רוצים לעשות את רצון השם, רק מה לעשות שחוסר הידיעה באוכריהם. אז אני יוצר ושאל אותו, איפה ברכת על זה? אז הוא בישיבה. אמרתי, אתה יודע שאתה עכשיו אוכל בלי ברכה. אז בוא נראה בהלכה, נראה מתי באמת האדם יכול להמשיך ולאכול למרות שהוא כבר לא רואה את המקום שהוא ברך עליו, ומתי הוא באמת חייב בברכה חדשה. אז הנה, לוי הגעת, אנחנו סיימנו חלק אחד של השיעור ואנחנו עברנו לחלק נוסף. אנחנו מדברים עכשיו על דיני שינוי מקום בברכות, כן? היום אנחנו מדברים קצת הלכות ברכות בגלל 15 בשבט, ומדברים עכשיו על דיני שינוי מקום. אדם מברך במקום אחד, הולך לחדר השני, חוזר לחדר הזה, יוצא החוצה ללוות את החבר, חוזר חזרה לחדר. מתי אפשר להמשיך ולאכול לסמך הברכה שברכנו בהתחלה, ומתי חייבים כבר בברכה חדשה? כלל הדין הוא ככה, כל דבר שצריך ברכה במקומו, כלומר שמן הדין חייבים לחזור למקום שאכלנו בשביל ברוכה אחרינה. דבר שהלכה אומרת לך, אכלת פה, למרות שיצאת מסיבות שונות, אתה הולך לברך את הברכה האחרונה בריחת המזון או משהו, בבקשה לחזור למקום איפה שאכלת, כן? דברים שעליהם נאמר שצריכים ברכה במקומם, היציאה לא נחשבת כהפסק. מדוע? כלומר, אני לא צריך לשוב ולברך על מה שאני אוכל, כבר שהחובה לחזור קושרת אותי למקום הראשון, גם אם אני נמצא שם עכשיו, חמש בלק ויתר, רחוק מפה, אז כאילו אני עדיין מחובה, יש איזשהו חבל שמחבר אותי למקום איפה שברכתי. מהו החבל שמחבר אותך? החובה הזאת לחזור עושה אותך שלא התנתקת משם לגמרי. אבל דברים שלא צריכים ברכה במקומה, כלומר ניתן להפיע הלכה מלכתחילה, לאכול פה ולברך את הבורא נפשות במקום לגמרי אחר. ברגע שאתה עזבת את המקום, אין שום דבר שמחבר אותך למקום הזה, התנתקת. התנתקת, אז אתה צריך לחזור ולברך, לא משנה אם אתה רוצה שם להמשיך לאכול, או שאתה רוצה לחזור פה, אפילו שאתה חוזר פה חזרה, זה לא משנה, זה מתחיל התחלה חדשה. התנתקת, אתה שלבה שמחבר אותך. אז בוא נראה, ראשית כל, מה נחשב לצריך ברכה במקומם? אדמו"ר הזקן בסידור מביא בזה כמה שיטות. הוא אומר ככה, יש אומרים שכל שמשיבת המינים, אפילו פירות, יין, הועיל וברכתם האחרונה מעין שלוש, זה מעין ברכת המזון, היא חשובה להצליח לברר במקום האכילה. לפי הדעה הזאת, אם שתינו פה יין, אנחנו יוצאים לחדר השני, יוצאים לרחוב, לא צריך לחזור ולברך. אכלנו משיבת המינים, אותו דבר. השיטה השנייה, יש אומרים, לא. שמין דגם בלבד טעון ברכה אחריו במקומו. מפני חשיבותו שנקרא מזון. אם אתה אוכל מיני מזונות, דברים שמחמשת מיני דגם, זה יש לו חשיבות של מזון. זה לא רק שזה שבעת המינים, זה מזון. הדבר שנחשב למזון, זה דבר שצריכים לחזור למקום ולברך, ומכיוון שצריך לעשות ברכה האחרונה לחזור למקום, אז זה גם כן נחשב, אבל שבעת המינים סתם עדיין לא. שיטה האחרונה, ויש אומרים, פת בלבד, הדבר היחיד שברור שצריך ברכה במקומם, זה לחם. כלומר, ברכת המזון ממש, זה מצריכה אותך לחזור למקום שאכלת, ולכן, אם שינית את המקום, אם אתה רוצה להמשיך לאכול שם, או שאחרי שהסתובבת ואתה חוזר למקום, אתה לא צריך לחזור ולברך המוציא. לכתחילה מה הוא פוסק, אדמו"ר הזקן? סגנון מעניין, יחמיר בכל שבעת המינים לברך במקומו. אז יש פוסקים שמדייק שכוונת אדמו"ר הזקן שלכתחילה לא לעזוב את המקום, אבל בדיעבד שכן עזבתי את המקום, אז הם אומרים שלא צריך לחזור אליו, אתה יכול להמשיך לאכול שם. אבל זה לא פשוט, וכל עניין שינוי המקום בדיעבד הוא ספק, וספק ברכות להקל. אז שוב, כמו שאמרנו מקודם, ספק ברכות להקל זה אומר במילים אחרות שאני ממשיך עכשיו לאכול שם או שאני חוזר כאן, אני לא יכול לברך פעם נוספת, כי אולי זה עדיין נחשב, אם זה בשבעת המינים, אז אולי זה באמת הדעה הראשונה צודקת ולא צריך ברכה חדשה, אז אני לא יכול לברך בספק, פה יכול לבטול, סופי לבטול, ואולי לא, אולי באמת רק בלחם, אבל מה שאין כן בפירות, גם בשבעת המינים וגם בזונות, אז צריך אולי, בקיצור, אתה לא יודע כן לברך ולא לברך, ואומרים לך, אם אתה רוצה להמשיך לאכול, זה בלי ברכה. אז שוב, אתה נמצא בסיטואציה כזאת לא נעימה, שאתה לא יודע אם אתה אוכל בלי ברכה או אתה אוכל בלי ברכה, אבל אתה תקוע. אז לא צריך להיזהר לא להיכנס למצב הזה. עכשיו אומרים לך, אם מתחילה, כשברך בחדר זה, היה בדעתו לשנות מקומו מחדר לחדר. שימו לב, יש הבדל בין מחדר לחדר באותו בית, כפי שאת הפרטים מה נחשב מחדר לחדר נדבר מאוחר יותר, ויש מבית לבית. מחדר לחדר באותו בית מועילה המחשבה. כשאני מברך השעה כל מיני בדבור על זה, בואו חתר את המשעה בדבור. אם בשעת הברכה אני מכוון, אני בברך שהכל, אבל אני אוכל לעבור מזה מחדר לחדר פה, אני רוצה להמשיך לאכול את זה, אני במטבח עושה לעצמי כוס קפה ואני לא רוצה שישפך לי בדרך, עושה שם את השעה הכל למרות לעבור לחדר העבודה שלי או לשולחן ושם להמשיך לשתות, וחדר לחדר באותו בית מועילה מחשבתו של בן אדם. אז גם אם זה דבר שברכתו שהכל, ברכתו האחרונה בורא נפשות שלכל הדעות שינוי מקום מחייב ברכה חדשה, אבל אם בשעת הברכה התכוונתי, ובלשון אדמו"ר הזקן, אם בתחילה כשבירך בחדר זה היה בדעתו לשנות מקומו מחדר לחדר באמצע אכילתו, אפילו אוכל בחדר שני מאכל אחר, אבל שברכתו כברכת הראשון, אין צריך לחזור לברך. והוא שיהיו שני החדרים בבית אחד, מבית לבית, אפילו מבית לחצר, אין דעתו מועלת כלום. אפילו נוטה למאכל בידו כשהולך וחוזר ואכלו במקום השני בלא עשר הדעת בינתיים. לוקח בידו את הקוסטה או את התפוח שברך עליו ומחזיק אותו כל הזמן ביד, הוא לא מסיר את דעתו, אני רוצה להמשיך לאכול, ואני הולך ילד ואוכל, הולך ואוכל, הולך ושותה כל הדרך, ועובר לבית אחר, הוא בפירוש התכוון שאני רוצה באמת לעשות פה את הברכה, ולצאת אחרי כן פה, לעבור את הכביש ולהיכנס לבית, הוא שם, או לבית הכנסת שם, ושם אני יושב ולומד באמצע לימוד, נכנסתי פה, עשיתי לעצמי קוסטי, בירכתי שעה כהן, על מנת שאני ממשיך לשתות את זה שם בבית הכנסת, איפה שאני באמצע לימוד, סטופ, יצאת מחוץ לבניין, הכוונה שלך לא מועילה כלום. פה, אם תברך פה על מנת להמשיך לשתות שם, וכיוצא בזה המחשבה מועילה. ושוב בלשנת הנקרן, והוא שיהיו שני החדרים בבית אחד. אבל מבית לבית, או אפילו מבית לחצר, אין דעתו מועלת כלום. אפילו נוטל המאכל בידו כשהולך, וחוזר ואוכלו במקום השני, ולא יסך הדעת בינתיים.
אתם צריכים לברך מחדש עוד הפעם?
כמובן. גם אם הוא יצא להחזור אחר כך, זה לא יעזור. כפי שברגע שנותקת, אתה צריך ברכה חדשה. מה הדין? מה?
מה עם ברכה
אחרונה? ברכה אחרונה אמרנו, שאינה צריכה ברכה במקומה. אתה יכול לשתות פה את הקוסטי, ולכתחילה לצאת לרחוב ולברך שם שעה את הבריאו נפושס. אין שום בעיה. זאת הסיבה.
לא, אבל לבית אחר...
אתה יכול שם לברך בריאו נפושס, אבל אתה לא יכול להמשיך לשתות שם בלי ברכה.
אבל איך כן לברכה?
זה תלוי זה בזה. בגלל שכיוון שאתה יוצא לבית אחר, אז אתה שם יכול לברך בריאו נפושס, אין שום דבר שקושר אותך פה למקום הזה.
החצר גם?
מה?
החצר גם?
רגע, שמעת את הלשון. נגיד פעם שלישית. עוד פעם. והוא יהיו שיש שני חדרים בבית אחד, לשנות מועד, אבל מבית לבית, אפילו מבית לחצר, אין דעתו מועילה כלום. עכשיו, הפוסקים האחרונים מדברים מה בנוגע מדירה לדירה באותו בית. פעם היו בתים כמו שתלכו לעיירה לובביץ' ותראו, היה בתים משותפים. היה בית, 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 בית. עכשיו, אנחנו גרים בבית משותף. יש כמה דירות, apartment house. שפה יש כמה דירות. אני יוצא מהדירה שלי, נכנס לדירה של השכן, לא יוצא לא לחצר ולא לרחוב, אבל מדירה לדירה באותו בית, מה הדין? אז ככה, אם הכל נמצא תחת אותה קורת גג, אז יש גדולי הפוסקים שסבורים שזה נחשב כמחדר לחדר באותו הבית, למרות שכדי להגיע לבית של החבר, לדירה של החבר, אני צריך לצאת לחדר מדרגות, כן? לא הלכתי, אין דלת מדרגה של הדירה של החבר. אני יוצא לחדר מדרגות שזה משותף לכל 16 השכנים שבבניין, אבל זה גם שלי. זה נכון, זה לא רק שלי, אבל זה גם שלי. אז טוענים שזה תלוי בקורת גג. אם זה תחת קורת גג אחת, כל הדירות באותו זה נקשב לבית אחד ששמה כמה חדים. הגרונם שלו מזן לא ירבח, מובא הדעה שלו בספר וזאת הברכה, מי שיש לו את הספר הזאת, הוא פוסק שגם מבית לבית באותו הבניין, כל עוד זה שייך לאנשים שונים, זה נחשב להפסק. אם אתה תצא רק מהבית לחדר המדרגות, אליו אותו ריח וכיוצא בזה, אז כיוון כפי שאמרנו, חדר המדרגות שייכת גם חלק מסוים לך, זה עדיין נחשב מחדר לחדר באותו בית, שאם התכוונת, אתה יכול להמשיך ולשתות שם או לאכול שם את הברכה, את הלבש שביקעתו בורא נפשות. אבל אם יצאת לדירה של השני, שכבר לא שייכת לך בכלל, זה שזה יש קורת גג אחת, לא זה מה שמחבר. אז יש בזה מחלוקת הפוסקים. לי אין בזה הכרעה, מאיפה לקחת להכריע בזה.
גם הבית לא שלך
במאה
אחוז.
מה?
גם הבית לא שלך במאה אחוז.
למה? לשם הארץ מלואה, כן? או שלא שילמת את המשכנתא עדיין ולא חושב לשלם.
רגע, אתה יכול לומר בית פרטי עם חצר, בית פרטי שהחצר של הבית הזה...
זה לא משנה. כתוב בפורש במה, זה כמי בית לחצר, אבל לא מתכוון לחצר של השכנים, בית לחצר מתכוון לחצר שלך. יצאתי מתחת לקורת הגג הזאת, זה לכל, עד כדי כך, יש מהפוסקים שדן, אם יש לך מרפסת פתוחה, בבית שלך, יש לך מרפסת פתוחה שנה עליה תקרה. אז אתה יצאת כבר מהקורת הגג שלך, אתה נמצא במרפסת, נקרא כמו חצר, או זה נקרא עדיין הבית שלך. אז יש ראיתי אחד שטוען שזה כבר נקרא ממש חצר, אבל אני יודע דעתי, כשעסק עם הנושא קצת יותר ביון נראה, שכל את זה הבית, זה לא קשור אם בחדר הזה יש תקרה, ובחדר השני אין תקרה, בחדר השני יש חצי תקרה, לא התקרות מה שקובעות. כל עוד זה בית, זה בית. חצר זה כבר רשות אחרת, כאילו.
רגע, אבל
זה לא רשות אחרת, נו, אתם מבינים, אני יודע למה שאתה מתכוון, אתה יודע למה אני מתכוון, אני יודע למה אתה מתכוון. זה לא רשות אחרת, זה לא שיש בעל הבית אחרת, הם מיסים על החצר, אני משלם, אני יודע. וגם קניתי אותה, ויש לי בטאבו אפילו רשום שזה שלי. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שזה לא הבית. יש בית ויש חצר. והשאין כן, כשאתה עדיין בבית, זה שיש חדר מסוים שאין עליו תקרה, לא אומר שיצאת לרחוב. זה אני יודעתי.
חצר
נקורה
גם?
אני כבר לא יודע.
אם אני ברכתי על מזונות ואני יצאתי מהבית, אבל אני עדיין בספק ברכות, אז זה ודאי שפגע הברכה.
זה לא קשור, לא חושב שזה קשור לכזית. לא ראיתי לפחות בפוסקים, אולי בגלל שאתה אומר כמה שנדן לא צריך לברר ברכה האחרונה, אז זה משנה שיחבר אותי, אבל אני חושב שזה אמין קובע. זה לא הברכה, כרגע אני חייב ברכה, אם אכלתי תוך כדי אכיל אספרס או לא, לא הפרטי הברכה, זה מין כזה שהברכה עליו היא כזאת שצריכה ברכה במקומה. אז בואו נתקדם עוד פרט בשאלות הללו. כן? עכשיו, אם... עכשיו רבי שדבר חשוב ש זה אמר להקדים על האחר אמרנו שמחדר לחדר מועילה מחשבה, כן? אם אתה התכוונת בשעת הברכה שאתה רוצה להמשיך עכשיו אנחנו נחזור עוד מעט מבית לבית אבל אני רוצה לומר בזה את זה שאם אדם לא היה בדעתו בפירוש אבל הדרך היא ללכת, למשל, באמצע הסעודה, בחדר האוכל המטבח, עקרת הבית, או שאם אני עוזר קצת לעזור בעבודה, אז באמצע אוכלים סעודת פירות, בוא נגיד. לחם הרי בין כל וכה לא משנה. ועכשיו אני יוצא למטבח וחוזר, או שאני לוקח את הכוס קפה, כשאני עושה אותו ואיך שהכל, אני לא מכוון בפירוש, אני בורך אנשק מדבוע, אני הולך לאכול עכשיו שם בחדר. אבל הסדר הוא שאני לא שותה את זה פה בעמידה במטבח, אני תמיד הולך עם זה. כלומר, כאשר הסדר הוא ככה, הדוגמה שמובד בפוסקים זה עקרת הבית, שיוצאת באמצע אכילה ממטבח, יוצאת לחדר אחר, יוצאים להביא מגבת מהארונות וכיוצא בזה, אז כל פוסקי דורנו שדיברו בזה, אפשר מזמן לא יבוך, הגאון רמות חיליהו, מורי הגרעב, ווזנר ועוד, כולם פאחד שזה, אפילו שלא התכוונת במפורש, אתה לא צריך לברר ברכה חדשה. ולכן, שולם טוען, שבזמננו שאנשים רגילים לעשות בלכתך או בדרך תוך כדי אכילה, ככה זה אנשים לא מתיישבים, ועכשיו אני שותה, עכשיו אני אוכל, אני לא זז עד שאני גומר, ואז המתינות, היישוב הדעת הזה שהיה פעם, זה לא קיים היום, היום תוך כדי האכילה, אני מסדר עניינים, בינתיים אני צריך לענות הטלפון, בינתיים אני חייב לענות בווטסאפ, ועוד כל מיני דברים נורא חשובים, שמזיזים אותי כל הזמן כמו רוח תזזית, אין מנוחה בדורנו. אז אתה יודע שזה כאילו אתה עקרת הבית, בעצם אנשים היום קשה לומר עליהם שאם ברך פה הכוונה שלו לא הייתה שהוא ימשיך לאכול בבית. אז שוב, זה הכל זה בחדר לחדר באותו בית, אבל יוצאים לרחוב או שיוצאים מבית לבית, אז כפי שאמרנו זה לא מועיל, ועוד מעט נדבר עוד כמה כללים במבית לבית, אבל אני רוצה לסכם את העניין הזה שמחדר לחדר. לכן הכי טוב לא להיכנס לספיקות, אתה מברך על זה משהו, תכניס את זה לשגרה שלך, שאתה מברך, אתה מתכוון, אם אתה יודע שאתה הולך עכשיו לטייל עם זה, אתה מתכוון שלאן שאני לא אלך את זה בתוך הבית הזה, אני מתכוון לאכול את זה גם במקומות אחרים, ושלום על ישראל. כי אם לא התכוונת במפורש של אתה ככה רגיל לעשות, אז שוב, אחרי שאתה נכנס לסיטואציה הזאת, ואולי לא, אז הכי טוב לצאת מכל הספקות ולחשוב במפורש, כן? עכשיו, זה שאמרנו שמבית לחצר או מבית לבית או מחדר לחדר כשלא התכוונתי לכך אני צריך לחזור ולברך, זה מדובר שאני לא רואה את המקום הראשון איפה שברכתי. בוא ניקח את השונו של האדמור הזה. כן, באמת והם אמורים שאינו יכול לראות מקומו הראשון במקום שאוכל. כן, אם אני יוצא לשם אז פה אני עדיין רואה, אם אני אפנה קצת שמאלה בחדר הרו, אני כבר לא יכול לראות את המקום הראשון שברחתי, פה אני נכנס לבעיה, מחדר לחדר, בית לבית, כן התכוונת, לא התכוונת, אבל כל עוד אפשר לראות, למרות שזה די רחוק, אבל משם רואים את המקום איפה שברחתי,
אפילו שזה חדר אחר.
מה?
אפילו שזה חדר אחר,
לא גם יהיו חדר אחר, תשמעת לשונן מועזקן. באמת דברים אמורים שאינו יכול לראות מקומו הראשון במקום שאוכל, איפה שממשיך לאכול. אבל אם גם במקום שאוכל עכשיו, הוא יכול לראות את מקומו הראשון שאכל שם, אפילו דרך חלון, ואפילו מקצת מקומו, הוא לא רואה את כל המקום, הוא רואה קטע מהמקום. אין צריך לחזור ולברך אפילו מבית לחצר, ואפילו לא היה בדעתו כשברך, זה מבית לחצר שאפילו לא מעילה כוונה, וגם לא הייתה לו כל כוונה שהוא ימשיך לאכול שמה, ואפילו על מאכל אחר שברכתו כברכת הראשון, אם היה בדעתו לאכול את זה כשברך, בכל הדברים הללו אז עדיין הברכה שחחל, אם אתה רואה את המקום. עכשיו, דבר מעניין. אני הולך מפה לבניין ממול, כן? ואומרים לי שבכל עוד אני רואה את מקומו, עדיין לא צריך לברך שוב. אבל כדי להגיע לבניין ממול, אני צריך לצאת לשם החוצה, ולהיכנס לבניין ההוא. מהקצי ששולחון, זה לא. אם יש רשות הרבי שמפסקת בין הבתים, לא אומרים שאתה עכשיו רואה את מקומו, כן? תוך כדי הליכה לבית השני, אתה עברת במקום שמשם לא ניתן לראות את מקומו הראשון, למרות שעכשיו הגעת לבית שמשם אתה כן רואה, חל כבר ההפסק, ושוב צריך לעזוב ולברך. עכשיו, אני היה לי כמה שאלות בזה. מה זה נקרא רואה את מקומו? אני זוכר שעסקתי בזה בעיון, אז באמצע בלילה הרמתי טלפונים כמה פעמים לרב חיים שולם, שהוא מורד אביר חסננים, זה העולמה במסכת השולם. אני תמיד אומר שמתכבדו את רב חיים שולם להגיד שהוא בלחס עגלה ערופו, הוא ימצא דרך איך שזה מתחבר איך שהוא לביר חסננים גם כן. תמיד זה את החיים שלו השקיע בזה הרבה שנים. חברי ספרים בלכות בסננים עולים אליו לשאול ולהתדיין ולברר את העניינים. הכל פנים, מה זה מקומו? זה החדר הזה, זה בדיוק המקום הזה, אני ישבתי פה, ככה ישבתי, אני צריך לראות פה, או שגם אם אני אראה פה או פה זה מספיק. אני נמצא שם במקום שמשם רואים את החדר, רואים את השולחן אפילו, אבל רואים רק כך. אני ישבתי אבל פה, מה זה רואה את מקומו? הוא רואה אפילו מקצת מקומו. זה את החדר הזה צריך לראות, כלומר אם יש איזשהו סדק שדווקא אני רואה את החדר הזה, זה נקרא מקומו או מקומו, מה ההגדרה של מקומו? לא הגענו למסקנות, עד היום אני לא יודע מה זה בדיוק. הכל פנים, נמשיך הלאה. מפינה לפינה באותו החדר אפילו אתה לא רואה את המקום, זה גם לא נחשב לשינוי. בלשון אדמור הזה, כן, אף על פי שיש מקום גבוה באמצע ובא לאכול מאחוריו, כגון אחורי התנור בבניין. אתם ראיתם את התנורים הישנים, אני זוכר בשום חבד, אני לא יודע אם זה קיים היום, בטח כבר לא היה, וגם בבית הכנסת בוואר של אייזר היה, זה היה מבנה כזה בתוך הבית הכנסת מלווינים, זה היה גבוה, מגיע עד לתקרה, נכון? ובתוכו בערה אש, טענו להיכנס שם לפנות בוקר ללמוד בימי חורף בימים ההם כשלא היה עסקות בבתים, אז זה גירש אותנו לבתי הכנסת ללמוד שם. כל פנים, אז שם היה גם כמצב שבאמצע בסמד השעיה תנור גבוה, וברחתי בצד הראש של התנור, ועכשיו אני הולך לפה, אני ממשיך פה לאכול. אני באותו חדר, אבל אני לא מסוגל לראות את מקומו. לא צריך. באותו חדר, גם אם אתה נמצא בסיטואציה שאתה לא יכול לראות את המקום, אין לזה משמעות. בימינו זה יכול להיות לגבי הבימה, כן? הבימה בסמסמתי, כן? בימה גבוהה. אתה בירחת בצד הזה של הבימה, אפשר, קוראים שם את הרבה, הלכת לצד האחורי שם, שאתה משם בכל לא יכול לראות את המקום. כל עוד אתה נמצא באותו חדר, למרות שאתה לא יכול לראות את מקומו, כן? אף על פי שיש מקום גבוה באמצע ובא לאכול מאחוריו, כל אחורי תנור שאינו יכול לראות מקומה הראשון, אומר אדמו"ר הזקן, איזה שינוי מקום, כיוון שמוקף במחיצות. שימו לב, כיוון שמוקף במחיצות. כלומר, אם אתה מקום שלא מוקף במחיצות, למרות שברחת פה, ואתה בסך הכל עברת לפה, אז אנחנו נראה את זה עוד מעט בנוגע לפארק עם עצים, נראה עוד מעט איך הולך העניין הזה. שימו לב, הנקודה היא, כיוון שהוא מוקף במחיצות. יש מחיצות לחדר הזה, אתה והתנור וכל הכל, כולכם נמצאים באותו חדר, וזה לא נחשב להפסק, למרות שאתה לא רואה את מקומו. אגב, לפני שאני ממשיך, בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן לא נתבהר הדין, מה הדין כשאדם לא מפסיק מלאכול תוך כדי אכילה. אדמו"ר הזקן דיבר שאם אתה הולך מחדר לחדר בלי כוונה או לחדר לחצר, למרות שאתה מחזיק את האוכל בידיים כל הדרך, אתה צריך לברך פעם נוספת. לא, אני מכניס, האוכל נמצא בתוך הפה שלי, ואני אוכל ואוכל ואוכל, אוכל ואוכל, אוכל חתיכת שוקולדה, יוצא לרחוב, כן, אוכל סוכריה, לא משנה, אוכל חתיכת תפוח, ברחתי בבית, שלום, שלום, ואני לועס את התפוח, יוצא לרחוב, רוצה להמשיך לאכול אותו, צריך לברך שוב, או שכיוון שזה אני עדיין אוכל, מה הדין? אז ככה, מצד אחד, הלשונות של האדמו"ר הזקן לכאורה, מה הלשון שלו? שימו לב. הלך לחדר אחר לאכול שם. צריך, כן? אז צריך לברך ברכה נוספת כשהוא לא התכוון. ולשאו בהמשך, אפילו נוטה למחל בידו כשהולך וחוזר אוכלו במקום השני. צריך לעזור לברך. אם אנחנו נרצה ללמוד בכלל הן אתה שומע עליו, אז זה שהוא אומר כל הזמן, כן? הלך לחדר אחר לאכול שם, או הלשון הזה עוד יותר חזק, נוטה למאכל, או אפילו נוטה למאכל בידו כשהולך וחוזר לאוכלו במקום השני. אם הרשות הייתה אולי דייק, שכל שזה נעשה באופן שאנחנו עכשיו מדברים שתוך כדי אכילה הוא ממשיך, אז זה לא נחשב להפסק, וככה סבור הכף החיים, הוא כותב את זה מדעת עצמו בלי מקורות, אבל זה חידוש גדול, במשנה ברורה מפרד בשם החיות, ושזה לא עוזר, ובמקום אחר הערכתי בזה, שמידך לשונות אחרים אדמו"ר הזקן, כשהוא מדבר באנשים שהולכים בדרך, והולכים, אוכלים תוך כדי אכילה ברחוב או בשדה, עוד מעט נראה לשונות בהמשך, שאני אראה לכם שלכאורה מדויק הפוך, ככה שהעניין הזה נמצא בינתיים בספק גדול, למרות שהסבירות אומרת יותר, שכאשר מפורש בחיודום במשנה ברורה, כפי שהרב אמר שהוא זכר משנה ברורה שנפסק הלכה כמותו, במקום שלא מפורש באדמו"ר הזקן, להפך, לכאורה אכן צריך ברכה חדשה. אבל גירוס מוישה רמיש לפעי שכותב שלא צריך, זה נושא מאוד מעניין. בואו נתקדם. עכשיו יש בהלכות הזה, ההמשך הוא ככה. מה?
בקשר, נגיד, אדם אוכל ברך המזון בבית, ואז פתאום דפקו על הדלת, הוא עשה הפסק. עכשיו, אז מה הוא יעשה? כאילו, הוא תקוע עם הברכה הזאת, הוא לא יכול לעשות הפסק, בגלל שיש ספק שמה, אפילו אם יצא עכשיו למדינה אחרת, הוא עדיין, הברכה
עליו. אם הוא צריך לצאת לרחוב, כן, למקום שיחיה ברכה אחרת, הוא צריך לעשות ברכה אחרת, יש לו ספקות.
לא, אבל אמרנו שאם זה דבר שמחייב ברכה במקומו, אז
דבר שמחייב ברכה במקומו, הוא לא צריך לברך פעם נוספת, הוא יוכל להמשיך לאכול שם, יוכל להמשיך לאכול כשהוא חוזר.
הוא ברך מזונות בבית, עכשיו יצא לרחוב.
יצא לרחוב, אז הוא נכנס לספק, כשהוא חוזר חזרה, יש לו ספק.
עכשיו הספק מותר עליו כל היום, הוא לא יעשה.
נכון, אז שיעשה ברכה אחרת, ויגמור עם זה, מה אפשר לעשות?
אם הוא לא אוכל כזייס?
אז הוא לא יברך ברכה אחרת, אבל כשיבוא לאכול עוד הפעם, אז הוא יצטרך, אם הוא יוצא לאכול את זה בתור המשך של זה, הוא יצטרך לברך פעם נוספת או לא, הוא יהיה בספק, כן, כפי שאמרנו, נכון, שלא לעשות את זה, לסיים, לבקש לי, חכו רגע, אם כן מדובר מצב חירום, אז מסירות נפש.
כמה זמן
נפש?
כמה זמן נפש לשחק הזה? אם הוא לא אוכל כזית.
כל ברכה שברכת על משהו, גם אתה נשאר שבילת השולחן, אם עובר זמן רב שאתה לא אוכל, וכבר אתה מגיע למצב שאתה בא לך כבר לאכול עוד הפעם, אתה צריך לברך מחדש, אבל זה לא קשור לשיעור שלנו. שיעור שלנו זה שינוי מקום. עכשיו, אדם שאוכל דבר שצריך ברכה במקומו, סעודת לחם, שם הולך לחדר אחר ושם הוא לא אוכל לחם, שם הוא אוכל רק פירות, או, כן? והוא כבר בירך על זה במקום הסעודה שלו, כן? עכשיו, ברכה ראשונה, גם באמצע הסעודה מברכים על זה, נכון? שאלת השאלה, עוד הפעם, אדם אוכל דבר שצריך ברכה במקומו, סעודת לחם. עכשיו הולך לחדר אחר, ושם הוא בכלל לא אוכל לחם. שם הוא רוצה לאכול להמשיך רק פירות, והוא כבר בירך על פירות במקום הסעודה שלו בורא פרי העץ, כן? אז ידוע שהברכת, הברכת המזון פותרת גם את זה, כן? הוא לא מברכים ברוך האחרין על הפירות הללו, כן? האדם אוכל פירות באמצע הסעודה, מברך אמנם בורא פרי העץ, ובורא פרי אדום, מה שצריך לברך, אבל ברכת המזון לא מברכים, נכון? אבל, למרות שמברכים עליהם ברכה ראשונה גם באמצע הסעודה, מכיוון שהפירות הללו תפילים לסעודה ונפטרים מברכת המזון שעל הסעודה, הם שייכים לסעודה ולא מברכים עליהם שנית. כלומר, אם אתה מסתכל על הפירות, אתה אומר, פירות, פירות, ברכתי פה, אני עובר לחדר אחר בלי כוונה, או לבית אחר, צריך לברך בורא פרי עץ מחדש. כן? אני זוכר שאנו ממש שאלה כזאת הלכה למעשה, היינו חסידים שהולכים לטיש של הרב בליל שבת, כן? ועושים את הסעודה, ולא מברכים ברכת המזון, מברכים עם הרב בסיום הסעודה עם בטיש. אבל כשמגיע לשם, אתה פתאום רוצה לקלב את הפוס ולאכול אותו, ואתה שואל את עצמך, אתה כבר ברכת בורא פרי עץ בבית, כן? ולכאורה מצד אחד אתה אומר שיניתי מקום, אבל אתה שיניתי מקום באמצע הסעודה, וכיוון שברכת המזון פותרת לך את גם את הברכה על זה, אז ואתה נמצא עדיין כאילו בתוך הסעודה, אתה לא צריך לברך עליהם שנית, למרות שלא התכוונת לשנות את המקום, ובמקום השני אתה לא אוכל לחם, אתה רק אוכל פירות. אבל כתוב שלכתחילה לא קרים ממקום עד שמברכים ברכת המזון, כי זה צריך ברכה במקומו, וגם בברכה מן שלוש, כל דבר שתאום ברכה לאחרה במקומו, אז כתחילה מברכים במקום, אבל אם לא ברכת במקום, והלכת לבית של מישהו, ואתה תוך כדי הסעודה, למרות אתה שם אוכל רק פירות, אתה צריך, אני ישב בליל שבת הזאת, אלה ממש את הדבר הזה, אני יושב בסעודה, ואנחנו מתחילים בכלל את הסעודה, כשכבר אחרים הולכים לגמור אותה, ומעריכים עם משפחה, עם... עורכים חשובים שיש מידת השולחן ומדברים הרבה שיחות וניגונים והכל, ואני 11 בלילה ואני אומר, השכון שלי למעלה ביקש שעושה שלום זוכר בבית אצלו בשבת שנעלה להגיד מה זה טוב וזה אז טוב, אני אדם אינם באמצע סעודה עולה למעלה וכמובן יש אוכל קצת פירות שם נותנים אז זה ממש השאלה אז אני לא הולך לאכול שם לחם אבל אני באמצע סעודה שיניתי מקום ולא התכוונתי בשעת הרוחה שלך לשנות ואני עכשיו הולך לאכול שם בפירות לא צריך לברך שם מכיוון שאני נמצא עדיין בתוך סעודה אדם שאוכל דבר ש עכשיו אני חוזר לעניין של מוקף מחיצות זה מאוד נוגע לאלה שמקיימים בלכת לך בדרך אוכלים בלכת לך בדרך שואל דבר אלה שאוכלים עם הגרעינים מפצחים גרעינים ברחוב איך אמר הרב סיפר פעם סיפור אני זוכר שהייתי צריך הרב באחד השנים הרב סיפור על הצמח צדק על הרב מרש על הצמח צדק שמישהו נכנס לצמח צדק יכריז על עצמו שהוא אפיקורס אומר הצמח צדק was meister du gehst schabes in gas was semichkes bist da pikoires pikoires hat schlamad die gel maskanot shguyot du hast aber du hoshef shet ta olach semichkes ze garinim be yidish rusin מה אתה חושב שאתה הולך ברחוב בשבת ואוכל גרעינים בזה אתה קונה אפיקורס? אפיקורס אחד שלמד והגיע לאיזשהו חבר מצלן, הראש שלו עבד לכיוונים הלא נכונים. הכל פנים, אז צריך לדעת ככה, זה לא קשור לעניין, אז אני נזכרתי בזה, חביבים עלינו דברי הרבי הסיפור הזה. אז ככה, אנחנו אמרנו שהטעם שפינה מפינה לפינה לא צריך לחזור ולברך אפילו שלא רואה את המקום הראשון באותו חדר, כיוון שמוקם מחיצות, נכון? אבל מקום שלא מוקם מחיצות, כגון, ועכשיו אני מצטט את לשון אדמו"ר הזקן, אוכל בשדה, כיוון שמתרחק עד שלא יוכל לראות מקומו הראשון, נקרא שינוי, כמו בחדר לחדר, כן? כלומר, אני לא יצאתי לשום חדר אחר, לא לבית אחר, אני נמצא באותו שדה, אני נמצא ברחוב מהשערים, ברחוב ירמיהו, ברחוב אליה כהן, ואני הולך ואוכל. אך כיוון שמתרחק עד שלא יוכל לראות מקומה הראשון, נקרא שינוי וברכה חדשה. הסתובבת עכשיו לרחוב חנה, אתה הולך לבדך לבית הכנסת, שוב לא ראה את המקום שברכת, כי עזבת את אליה הכהן, אה? שוב ברכה. אתה עושה עוד סיבוב, הולך לכיוון קיצת, בקיצור, אדם יכול ללכת ככה בדרך, וצטוצה ברוכס וחנן.
ברכה האחרונה זה על הכל ביחד?
כן. ואפילו אומר אדמו"ר הזקן, אוכל פירות אילם במזרחו וחוזר ואוכל ממנו במערבו, כיוון שאינו יכול לראות מקומו הראשון מפני האילן שמפסיק, אם זה המצב, כן? נקרא שינוי מקום, צריך לעזוב ולברך, כי אין בחיצות. זה שאמרנו שיש לך את הבימה באמצע או את התנור באמצע, אתה, זה הכל בחדר שמוקף מחיצות, זה מחבר אותך למרות שאתה לא רואה את המקום. אבל אם אתה נמצא בלי מחיצות בשדה פתוח, ואתה נמצא עכשיו יש עץ כזה טוב שמספיק רחב שאתה אוכל מהצד הזה, או שיש לו בעלים, לא משנה למה, אכלת פה, עכשיו אתה מסתובב לצד השני מאחורי זה וממשיך שם לאכול, אני ממש פה לפני שתי מטר עשית את הברכה. ענאי ברוכה.
למה לא חייב לך אחרינו
כל פעם? לא צריך לברך בו אחרינו כל פעם. ככה לך, לא צריך לברך עוד כל פעם, דברים פעם אחת על הכל. אפילו אוכל פירות אילם במזרחו וחוזר ואוכל ממנו במערבו, כיוון שאינו יכול לראות מקומו הראשון מן האילן שמפסיק, נקרא שינוי מקום וצריך לחזור ולברך, אם לא היה בדעתו לאכול במערבו כשבמזרחו. שימו לב, אדמו"ר הזקן מגדיר את זה כמו מחדר לחדר, לא כמו מחדר מבית לחצר, ששם המחשבה שלך לא מועילה. כלומר, כשאתה נמצא באותו שטח, רק אתה לא רואה כבר את המקום, הדוגמה שהוא התחיל בה, אתה עולה ברחוב גדול או בשדה ואתה כבר לא רואה איפה שבירחת את הברכה לפני קילומטר מאחוריך, אתה צריך ברכה חדשה, אבל זה כמו מחדר לחדר, אם לא התכוונת, אם התכוונת אתה נמצא בחדר אחד גדול שאתה לא במקום הקודם וזה לא מוקם מחיצות. זה שאתה לא רואה את המקום הקודם מועיל באותו חדר, זה חדר מוקף מחיצות. זה כשאתה לא רואה את המקום הקודם ולא התכוונת, אבל כשלא התכוונת, כל מדובר זה כשלא התכוונת במפורש. אם התכוונת במפורש, אז כמו מחדר לחדר גם אני לא רואה את המקום, נכון? אתה נכנס שם לחדר שני בכלל, אבל כיוון שזה באותו בית זה עובד. אומרים לך ששדה פתוח זה, כמו, זה שאתה לא רואה את המקום, זה לא מקום החיצות, הופך אותו כמו מחדר לחדר. שאם התכוונת לכך, שאתה עכשיו מברך על הדבר הזה, ממשיך לאכול אותו גם הלאה, אז בסדר. אבל אם לא התכוונת, סיימת עכשיו תפוח אחד, כעבור אתה הולך עוד קילומטר, אתה אומר לעצמך, עכשיו נאכל את התפוח השני, אז אתה צריך לברך פעם נוספת, כפי שהוא אמר, אפילו באותו אילן, ממזרחו למערבו. עכשיו הוא אומר עוד דבר, הוא מאילן לאילן במקום שאינה מוקם מחיצות ולא יכול לראות מקומה הראשון, דינו כמבית לבית שאין דעתו מעלת כלום. כלומר, אתה אכלת מאחורי האילן הזה, אתה עובר לצד הזה של האילן, האילן הזה, והכל נחשב כאילו באותו חדר, רק ממוק, צריך איזה כוונה. אתה עכשיו הולך מאחורי העץ השני או העץ השלישי, אבל כל זה בגן, אבל האוכל בגן מוקף מחיצות ורוצה לאכול מפירות כל אילן ואילן, כמה שברך על אחד אינו צריך לברך על האחרים אם היה בדעתו כן כשברך, כפי שאמרנו, כי זה מחד על החדר באותו בית, ומגן לגן, אבל המוקפים מחיצה כל אחד בפני עצמו, אפילו הם סמוכים זה לזה, זה כמו לבית לבית שאין דעתו מועלת כלום, אלא אם כן רואה את מקומו, כמו שדיברנו בקודם, הכל לשונות אדמו"ר הזקן. וכאן אני משלם לכם את החוף שאמרתי מקודם. אדמו"ר הזקן דיבר, האוכל בשדה. כיוון שמתרחק עד שלא יכול לראות מקומו הראשון, נקרא שינוי. מה זה אוכל בשדה? האוכל בשדה, הלשון שגרת הלשון. זה הכוונה שהוא אכל פה, הפסיק לאכול, ומתחיל לאכול מחדש שמה. בפשטות, כל עוד לכתוב אחרת, האוכל בשדה, כיוון שמתרחק עד שלא יוכל לראות, פירושו שהוא אוכל, 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 והנה הוא כבר לא רואה את המקום, נכון? שאלו מישהו שלא משוחד מכל מה שדיברנו פה בשיעור. כתוב ככה, האוכל בשדה, כן? כיוון שמתרחק עד שלא יוכל לראות מקומה הראשון, נקרא שינוי. מה זה אוכל בשדה? שהוא אוכל בשדה, לא... כלומר, רואים פה שלכאורה, אם זה נכון, אז למרות שאתה ממשיך ולאכול כל הזמן, זה לא רק שאתה מחזיק ביד, כן? גם אם אתה אוכל כל הזמן, זה שאתה לא מפסיק לאכול, לא נותן לך פריבילגיות.
תנאי שלא
התנאתי. כן, כמובן. עכשיו, השאלה פה, האם האכילה, ההמשך לאכול כל הזמן, מה שהגילוס מויש מדבר, מה שמדבר החיות או מהכף החיים, כל אחד אומר את הדעה שלו, שם מדובר שאדם, כן, הם טוענים שזה שכתוב שגם שהמחשבות וכל הדברים מדובר, או שאתה מחזיק ביד, אבל כשאתה ממשיך לאכול כל הזמן, אז אין שום הפסק באכילה שלך, זה שאתה משנה מקומו, משנה בתים, משנה זה, כך טוען הקף החיים. החיודום אומר לא, זה לא עובד. אז אמרנו שנדייק בלשונות אדמור הזה, כן, אז מקודם דייקנו מהלשון שלכאורה מוכח, שרק שאתה מחזיק ביד, אבל אם אתה אוכל כל הזמן אולי לא צריך. מפה משמע לכאורה, שכן, הקיצה, מפה לשם, לא להיכנס לבעיות האלה. אם אתה עכשיו יודע שאתה יוצא עכשיו לדרך, ואתה רוצה להמשיך ולאכול, תכוון וגמרנו, ואז תכוון שאתה נמצא. כל עוד שלא יהיה מצב שמבית לבית, אז המחשבה שלך תועיל. אז הנה הגענו לזה, ומה יהיה כשעה הברוכרת, צריך כאן אולי להתפלל. אז נגיד רק בכללות מאוד, אבל זה לא, זה מאוד מסובך, דיני קדימה וברכות זה סיפור מאוד מאוד מסובך. מה נעשה עם דיני קדימה וברכות?
לבדי, מה זה הכוונה? אם זה לא מוקף מחיצות, נראה, אדם הולך ברחוב, הוא לא הולך בשדה מוקף מחיצות.
אבל כשאתה לא רואה את המקום שלך, אמרת מה זה, כן? זה נחשב כמו בחדר אחד, שיש לך תנור באמצע, שאז נאמר שלמה אתה לא צריך לברך פעם נוספת, אתה רק לא רואה מה שהיה מאחורי התנור, כיוון שמוקף מחיצות.
אבל ברחוב אתה לא מוקף מחיצות?
זה, אבל כבר שאתה רק ברחוב, אז כל הרחוב נחשב כאילו חדר אחד גדול ענק, כן? אבל כיוון שהוא לא מוקף מחיצות, אז לכן זה נחשב עדיין שאתה נמצא באותו חדר, אבל נמצא באותו חדר מאחורי תנור, חדר שבלי מחיצות. כמו שחדר בלי מחיצות, אם אתה תאכל בצד אחד של התנור, אין מושג כזה חדר בלי מחיצות, אם מחיצות זה לא חדר, כן? אבל תתאר לעצמך שיש מושג כזה חדר, אבל בלי מחיצות. אתה מדוע, למרות שאתה לא רואה את המקום, כי אתה מאחורי התנור, אתה לא צריך פעם נוספת, כיוון שמוקף מחיצות. ברגע שהמחיצות האלה לא קיימות, אז זה תלוי גם כן בראייה שלך. אם אתה לא רואה את המקום, אתה צריך לברך פעם נוספת. אבל זה לא נקרא שעברת לבית אחר. אז זה גם אותו מצב. שדה פתוח, רחוב פתוח, יש דינוק מחדר לחדר שלא רואים את המקום. וכאשר צריך מצב כזה, אז מחשבה מועדת, בלי מחשבה זה לא עובד. זה כל דיני הקדימה יש להם ראשית כל תנאים. התנאי הראשון שאני רוצה לאכול מכל, אין שום עניין שאני עכשיו יאכל משיב הסמים, אני לא מעוניין לאכול תמרים עכשיו, אני מעוניין לאכול עכשיו קלמנטינות, תפוחים וזה לא מעוניין. או שיש פה איזשהו פרי שלם, כפי שנראה עוד מעט שזה מאוד דומיננטי בחשיבות, ויש פירות חתוכים, אבל הפרי השלם לא מעוניין. יש לי לחם שלם, כן? אבל יש לי גם כן לחם פרוס פה, ויש לי, אני לא עכשיו לא מעוניין לפתוח לחם חדש. אבל אתה יודע, יש עניין לברך על השלם, אז כל יום, בכל סעודה, תפתח עוד לחם ועוד לחם. מה אתה אומר? אתה הורס את כל הלחמים בבית. תגמור לחם אחד, תתחיל את השני. אז זה הלכה אומרת, שזה שאנחנו אומרים שיש דיני קדימה, צריך לברך על זה לפני זה וזה לפני זה, אין חובה לאכול מאמין שאני לא רוצה לאכול אותו עכשיו עוד דבר, זה רק כדי שאני אברך עליו ויקיים את דין הקדימה. עכשיו דבר נוסף, שזה שאומרים שיש דיני קדימה, זה כשאין סיבה מיוחדת דווקא להקדים את המין שחשיבותו היא פחותה מהמין שעקרונית אני צריך להגיד. בואי נתן לכם דוגמה. אדם, יש מושג כזה גם בחתונות, בסעודות חשובות, שלפני האוכל יש איזה אשכולית או איזשהו מנגו, איזשהו פרי שאוכלים אותו, מה שנקרא לפתוח את בני המים, או שיש כאלה שצריכים הקאפ משקה, כן? לפתוח את התיאבון. אז אומרים, אבל מה, אתה רוצה לברך שהכל או בורא פרי עץ לפני המועצי לחם מן האורץ? אין ספק שהמועצי קודם, מה אתה מדבר? זה גם שבע סמינים וזה גם לחם וזה גם זה שול, כל המעלות שבעולם. אז כיוון שיש סיבה להקדים את הפרפרות האלה לפתוח את התיאבון, מברכים עליהם לפני שמברכים על הלחם, למרות שברכת הלחם קודמת, או שמקדימים את ברכת היין של קידוש לפני הסעודה. זאת אומרת, לחם, לחם משנה, קובית שבס קודש, קובית שבס, כל המעלות יש ללחם. אבל, כיוון שהלכתית צריך לעשות קידוש קודם, אז מברכים בפרגוף ולפני המועצי. או שבלילה שני של ראש השונה, אוכלים את הפרי חודש לפני הסעודה, כיוון שברכנו שחיינו בקידיש, וצריכים להצמיד את אכילת הפרי החדש כמה שיותר סמוך לקידוש. כמו כן, יש אנשים שמסיבה רפואית, הרופא מה שלפני האוכל אתה צריך לשתות, לא יודע מה, גוגל מוג שם. לשתות, אז אתה מברך שעקו לפני שאתה הולך לעשות המויצי. כן, כיוון שזה על פי העושק הידוע, אדם שאוכל דגים ובשר, כן, לא באמצע הסעודה, באמצע הסעודה לא מברכים על הדגים ובשר, אתה אוכל בלי נטילי סדיים, אתה אוכל, נבין, גם דגים וגם בשר. אז ידוע מה שכתוב בליקטותי בעלו ישרוב דלמדים על עמוד בייס, אדמור הזקן אומר שצריך להקדים את אכילת הדגים לבשר, כן? אבל הבשר חביב עליי יותר, וידוע שיש שתי מאכלים שברכתם שווה, ואחד מהם הוא חביב יותר ואחד חביב פחות, צריך לברך על החביב, וזה אחד הנקודות החמות ביותר בעניין הקדימה וברכות. אז מה זאת אומרת אתה מברך שהכל על הדגים, תברך על הבשר? אני הייתי מברך ברצון לבשר, אבל מה לעשות? כתוב בליקוטות יש, צריך להתאים את הדגים לבשר. עכשיו, מה נקרא חביב? חביב ברך, כך כתוב באדמו"ר הזקן. לא באדמו"ר הזקן, כתוב במקומות אחרים. שכל מקום שאומרים שיש מעלה לחביב, זה... זה לא משנה אם תמיד זה חביב, אבל עכשיו מסיבה כל שיש לי חביבות לדבר, אבל זה עכשיו לא נוגע כל הפרט. בוא נדבר על פירוט דיני הקדימה, כמה שאפשר לקצר בזה. עכשיו, אם יש לחמים או עוגות או פירות שאחד שלם והשני כבר נחתך ממנו, מקדימים את השלם לחתוך, למרות שהחתוך גדול יותר. יש לי חתוך שאחד שנחתך ממנו כבר קצת, אבל הוא גדול, והשלם הוא קטנצ'יק כזה, לחמניה קטנה או שהוא עוגיה קטנה. אם אתה חושב לאכול גם מהעוגיות וגם העוגה, אז תברך על העוגיה הקטנה ולא על העוגה הגדולה, כיוון שהעוגיה הקטנה היא שלמה, מה שכן העוגה היא חתוכה. וכל כיוצא בזה. אם יש לי כמה סוגי פירות שברכותיהם שווה, כולם בורא פרץ למשל, ואין ביניהם משיבת המינים, ואני חושב לכל מכולם, מברכים על החביב עליו. מה החביב עליך יותר? יש פה מנגו ויש פה קיבי ויש פה לא יודע כל מיני שמות נרדפים, ליצ'י וכל מיני פירות טרוויש מיוחדים שרק לקובת חמישוסטר אנחנו קונים אותם. אז מה הכי חביב עליך? אתה הערכה, לא צריך להיכנס לנרב מיותרים, מה שלך שהכי חבב, כמה שאין פה משיבת המינים ומה שקובע זה החביבות, כן? עכשיו מה עושים כשיש התנגשות? אמרנו שיש מעלה לשלם, אמרנו שיש מעלה לחביב. מה עושים שיש כמה סוגי פירות שהברכה שווה אבל החביב הוא לא שלם? אני אוהב הכי מנגו מכולם, אבל נתנו לי פרוס, יש פרוס כבר לחתיכות, והפירות האחרים שאני פחות חביבים הם שלמים. מצווה מן המובחר לברך על השלם. שלם שוקל יותר מחביבות, תזכרו את זה כשיגיע לידי ניסיון. צריך לזכור שכל כך הרבה פרטים, אני איך פה לא מצליח לזכור הכל, אני מודה ומתוודה, צריך לפתוח ולהסתכל. עכשיו, אם הברכות לא שוות, אז כולם יודעים שכל שברכה מפורטת יותר, שזה מעלה, כן? בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה הם קודמים לשהכל. מדוע? כיוון שבורא פרי העץ, שהכל נהיה בדברו, זה ברכה מאוד כללית, שאתה יותר מפרט, שמתוך הכל הזה, זה בורא פרי העץ, זה פרי האדמה, אז זה יש להם מעלה שהן יותר מפורטות, אז ברכתם קודמת. מה אני עושה אבל עם השקול חביב עליו יותר? יש פה שוקולדה, אני נורא נורא אוהב שוקולדה, ויש פה גם איזשהו פרי, אני חושב לרול את שני, כפי שאמרנו בהתחלה, אבל מה לעשות שהשקול יותר חביב מהבורא פרי העץ? כן? פה אומרים לך שאף על פי שהמין שברכתו שהכל חביב עליו יותר וגם הוא שלם יותר רק רגע, סליחה, טעיתי, אני הקדמתי את המאוחר. כן, עוד הפעם, דברים שהברכות שלהם לא שוות וזו לא משיבת המינים, כן? אנחנו דמיר, אז בורא פרי העץ והלבה קודמים לשעה הכל, כי ברכות מפורטות יותר, אף הפי שמין שברכתו שהכל חביבה עליו יותר, וגם הוא שלם והם לא שלמים, כן? השעה הכל זה משהו שלם, לקחתי את הדוגמה של השוקולד, משהו שלם, והוא גם חביב עליו יותר, יש לו שתי המעלות הנפלאות הללו, והבורא פרי העץ או בורא פרי האדום, מה שאני חושב לאכול, לא חביבים כל כך והם גם לא שלמים. אף על פי כן הפירוט הזה לברך את הקדוש ברוך הוא בצורה יותר מפורטת על מה שאנחנו מברכים שוקלת יותר משני הדברים הללו. בורא פרי עץ ביחס לבורא פרי אדמה, עכשיו עוזבים את השקול, יש בורא פרי עץ ובורא פרי אדמה, האם יש עניין להקדים אחד מהשני? כן? אז אם הדבר שברכתו בורא פרי האדמה הוא חביב, אז מברכים עליו תחילה, כן? אבל אם שניהם שווים בחביבות, טוב להקדים את בורא פרי עץ ובורא פרי האדמה, שהוא גם כמפורט קצת יותר, זה לא חיוב גמור, כתוב מפורש, כי שניהם ברכות מפורטות, אבל כמובן בורא פרי האדמה כולל את כל מה שצומח מהאדמה, ולכן נפסק באמת שאם בטעות ברכנו בורא פרי האדמה, הדבר שבקטוב בורא פרי עץ, יוצאים מזה חובה בדיעבד, כי גם היה צומח מהאדמה, אבל להפך לא. אבל בורא פרי עץ יותר מפורט, שמתוך כל הדברים שצריכים מהאדמה, זה פרי שגדל על העץ, אז יש לו מעלה מסוימת, זה לא חיוב גבוה, אבל לכתחילה אם שניהם שווים בחביבות להקדים את העץ, אם לברכה בורא פרי אדמה חביב עליו, מברך עליו. עכשיו, כל זה דברנו בלי שבעת המינים. אם יש במינים שאוכל גם משבעת המינים, כפי שאנחנו, השיעור הזה, אנחנו מגישים אותו ל... זה שאנחנו אומרים בעוד שיומיים לחגוג את 15 בשבט ראש השנה לאילון, ואז אוכלים גם משבעת המינים ומשתדלים לפחות. אגב, יש כאלה כותבים ששבעת המינים המעלה שלהם שהם פירות ארץ ישראל, אבל הם טוענים שרוב הפירות המיובשים מטורקיה או מיוון, אני יודע מאיפה. אחרים אומרים לא, זה פירות שנשתפכה בהם, עובדה שמבחים על ידי מלוא עץ, כן? זה פירות שנשתפכה בהם ארץ ישראל, מה לעשות שמגדלים שם? אז טוב, אם יש תוצרת הארץ בוודאי טוב, אם לא אז לא. אז אם המינים שאדם אוכל יש גם שבעת המינים, אז אם הברכות אפשרות למשל שתאנים וענבים ותפוחים או כמנטינות, כולם בורא פרי עץ, המברכים עליו דבר שהוא משבעת המינים ופותחים את האחרים, למרות שהדבר משבעת המינים זה רק חצי והתפוחים רק למנטינות הם שלמים, שבעת המינים יותר חשוב מהשלמות.
אבל אם אתה לא אוהב את השבעת המינים,
אבים האחרים חביבים עליו יותר, איך אתה מנחש מה שהולכים להגיד עוד מעט? אם האחרים חביבים עליו יותר, אתה עכשיו יש לך לא תפוחים, תפוחים חביבים, יש לך פרי אקזוטי כזה שאתה קנית אותו באיזשהו מקום שרק לכובד יונטב אתה קונה כל פריט עולה שם איזה 10 שקל, קנית אותו לכובד 15 בשבט, והוא לא בשבעת המינים קבוע, והוא חביב עליך יותר מאשר התאנים והתמרים המיובשים הללו, הצבוקים, מה שיש לך עכשיו בחורף, מברך על איזה שירצה. הנה, נתנו לך עכשיו את הפריבילגיה. פה פתאום אומר לך את כל מיני... הכל יש בנוי על יסודות של גמרא וראשונים והכל, מה, למה פה החביבות קובעת ופעם לפעם לא חובעת, פה החביבות קובעת. אם האחרים חביבים יותר, לא קובעת, כלומר אתה יכול להחליט אם אתה רוצה לברך השבעה סמינים בו פרויץ או לברך על מה שחביב עליך יותר. הקדימה בשבעת המינים עצמם, כלומר יש לי פה עכשיו בשבעת המינים עצמם, יש לי חיטה, שורה, גפן, תנה, רימון, שמן, דבש, תמרים, כן? מה איך הקדימה בשבעת המינים עצמם? אז ככה, אם שווים בחביבות, אין לי איזושהי סיבה להעדפה למשהו על משהו, אז כידוע מה שקודם בפסוק בסמיכות למילה ארץ היא קודמת לברכה. אז יש ארץ חיטה, שעורה, גפן, גפן הוא השלישי, נכון? אז אם יש לי ענבים ותמרים צריך לברך על התמרים. למה? כי התמרים, הארץ השנייה, ארץ השנייה זה זית ודבש, זה תמרים, אז הוא השני לארץ. ככה צריך תמיד לעשות את החשבון, מי יותר קרוב, יש לי לימונים, כל דבר צריך לחשב מה שיותר קרוב לארץ. כל זה מדובר אם הם שווים בחביבות, אבל אם אחד חביב מחברו וכולם הם בשבעת המינים, מברכים על החביב. כלומר, וזה גם אם מה שקודם לברכה הוא לא שלם והמאוחר הוא שלם, כן? אנחנו אמרנו שתי קריטריונים בתוך שבעת המינים עצמם, מה שקרוב יותר לארץ, במידה והכל שווה בחביבות, אם אחד יותר חביב, מברכים על החביב, ובכל הקדימות הללו אומרים לנו שגם אם הדבר שאומרים לך לברך עליו, אם זה החביב או הקודם לארץ, הוא חצי, הוא חתוך, והשני שהוא פחות חביב או שהוא יותר רחוק בארץ הוא שלם, מברכים על מה שצריך לברך ולא על השלמות. יותר, הוא שוקל יותר מהחביבות, מהשלמות, כן?
חיטה ושורה זה ברכה אחרת.
עכשיו, מה? חיטה ושורה הכוונה למזונות ולחש שמיוצרים מהם, כן? לא הכוונה אם אתה אוכל גרגירי גרנולה של חיטה שמברכים עליו בפרי אדומו, אז זה לא על זה מתקרבים בשבעת המינים. כשאומרים בשבעת המינים חיטה שורה, הכוונה למזונות ולחם שמיוצרים מהם, והצימוקים גנם כענבים. עכשיו יין יש לו מעמד מיוחד, יין לכאורה מאיפה?
גפן.
מגיע מהגפן, אבל יש ליין מעלה שהוא סועד ומשמח, כך כתוב בבורכי נפשי, כן? ולמרות שהוא מיוצר מהענבים, אז הוא קודם מאבא שלו. יש לך יין וענבים, אז אתה אומר רק רגע כיבודיו. אתה מאיפה מגיע? אתה מגיע מהענבים, מה תתן כבוד שברכו על הענבים? לא, למרות שמצב ענבים ברכת היין קודם לכל שאר הפירות, גם אם הם חביבים יותר. אם אתה רוצה אבל לשתות יין ולך חביבים יותר שאר הפירות, אתה צריך לברך על היין, והקדימה הזאת כוללת גם את הענבים עצמם, וכמובן את כל אלה שקרובים לארץ יותר משהו. וגם בנוגע לברכה אחרי, יברך על הגפן לפני אלו עץ, מלבד ברכת מזונות שהיא קודמת גם לבורא פרי הגפן. כל זה מדובר פירות ויין, אבל אם יש לך מזונות ויין, אז גם אם היין חביב עליך יותר, מברכים על המזונות קודם ואחר כך על היין. אז אם אנחנו מתקשרים להתוועדות ורוצים להגיד לחיים על יין ויש לנו מזונות, אז צריך לברך על המזונות קודם ואחר כך להגיד בורא פרי הגפן. עכשיו סתם הערה כללית, כדאי לדעת שפירות מיובשים, אם הם כאלה שאחרי הייבוש הדרך לאכול אותם בדרך כלל בבישול ולא בפני עצמו, אז בכלל מברכים על זה שהכל, זה סתם מידע. אני לא כל כך שכיח היום, אבל סיפרתי בשיעורים הישנים והקודמים שכשאנחנו היינו קטנים לא היה בארץ תפוחי עץ. אפשר, סיפרתי שלי לראש השנה, אבא שלי הביא משהו תפוח אחד ירוק קטן, שחתכו אותו לשישה פלחים לאבא ולאמא ולארבעת הילדים, ורק הכנסת אותו לפה, נתפס לך כל הפה, כיוון שזה היה בוסר. ותפוח אמיתי היה לחבר מגמגם שלקחו אותו לשוויצריה לרפא אותו, וכשהוא חזר הוא הביא תפוח אמיתי שהיינו רק בתמונות בספר ילדותינו, בספר עברית, אז כולם נדחפו סביבו לראות איך נראה תפוח אמיתי. אז מה כן היה? היה תפוחים מיובשים, כי היה כאלה קופסאות כאלה מקרטון, שבתוכם היה כאלה דפים. ועם זה היו עושים קומפוט, היו עושים, אז צריך לדעת שפירות כאלה, שלאחר הייבוש, הדרך לאכול אותם בדרך כלל בבישול, אז הברכה על זה, זה לא בורא פרי עץ בכלל, זה שעקוי. אבל זה מה עם הרמוזיה? לא, לא, קומפוט. פרי שאוכלים אותו גם כן, לא מבושל, אז הוא מרחים עליו. ואח זה נראה. שם, שם. ועכשיו תפילת ערבית, רבותיי, בעל תפילה הקבוע שלכם יתפטר היום בתפילת מנחה. עכשיו מישהו שיגש לעומד ויתפלל מהר.